רבותיי, אנחנו נמצאים בחלק שני של מורה נבוכים בהקדמה. אנחנו הגענו להקדמה ה-13 בעמוד קס"א. לא, בעצם ההקדמה ה-14 כבר. כן, בעמוד קס"א. כותב רבינו הרמב״ם, ההקדמה ה-14 בעמוד קס"א מתוך 26 ההקדמות הלקוחות מתורת אריסטו הנדרשות כדי להוכיח את מציאות השם, את אחדותו ואת אי גשמיותו. ההקדמה ה-14, שתנועת ההעתקות היא הקדומה שבתנועות וראשיתן בטבע. למדנו שיש ארבע תנועות: תנועת ההוויה וההפסד, תנועת ההעתקות, תנועת ה... איך הוא קרא לזה? כן, הכמות והאיכות. כן, זה בהקדמה הרביעית, תסתכלו עוד פעם בהקדמה הרביעית בעמוד קנ"ט, שהשינוי יימצא בארבע אמרות, כלומר בארבע קטגוריות: באמרת העצם, ושינוי זה ההווה בעצם הוא ההוויה וההפסד, ויימצא באמרת הכמות והיא הגדילה והכיליון, ויימצא באמרת האיך והיא ההשתנות, ויימצא באמרת האנה והיא תנועת ההעתקות. ברור לו? יש משהו לא ברור? אז למה אתה לא... למה אני צריך לשאול שלוש פעמים ראשי ברור לי שזה לא ברור לך? המושג שינוי, אומר הרמב״ם, קיים בארבעה אופנים. כידוע, אצל אריסטו יש 10 קטגוריות הנקראות בתרגום הגרוע של הרב קפח בשם אמרות. מה עם 10 הקטגוריות? שמעת על המושג קטגוריות? כן או לא? לא. אז תגיד לא. או תגיד, עוד לפני שאני שואל, לא שמעתי מה זה. אם לא, לא אוכל להתקדם. כל דבר יכול להיבחן בעשרה תבניות מחשבה שונות, לפי אריסטו. אני קראי בשם... יש שם... יש עשר קטגוריות. אני חושב שבסדר.
גיר, אני אביא לך.
לא משנה, כל גיר. תודה רבה. קרה לכם? עשר קטגוריות הנקראות אמרות. אצל הרב קפח, שמוקמים לי אחד בעצם ועוד 9 מקרים. מה זה העצם? הדבר עצמו, כמו שאומרים בעברית מודרנית, הדבר עצמו זה קטגוריה אחת. חוץ מזה יש 9 מקרים. למשל, כוס אחת, כן? זה כמות. יכול להיות גם איכות. כוס רכה או קשה, זה איכות. יכול להיות גם כוס היום, כוס אתמול, זה הזמן. יכול להיות המקום, כוס על השולחן. יש המצב שזה תולדה של המקום, כוס עומדת וכוס שוכבת. תודה רבה לך, תבורך.
כמה?
יש היחס, כלומר כוס, לא, זה בזמן. היחס, יחסית לנכון למשל, או כל דבר שיש בו השפעה כלשהי על זולתו, יש קטגוריית הפועל, כלומר כוס כתוצר של בית חרושת פלוני, יש היה המספאל, הכוס בתור מה שלוחץ על האצבע שלי, והעשירי זה מה הקטגוריה העשירי? מה? יש עוד קטגוריה עשירית. שכחתי. מה? לא בסדר. כל פעם שאני צריך לזכור את ה-10 קטגוריות, תמיד אני זוכר 9, ויש אחת שאני יוצא. יש קטגוריה עשירית. תאמינו. והעשירית לא פרסמה אף אחד. על כל פנים, אומר הרמב"ם, שינוי, המושג שינוי, מופיע ב4 אופנים. או בעצם, או בכמות, או באיכות, או במקום. מה שנקרא להרקפה האנה. לא, כי המקום עונה על השאלה אנה. אז לפעמים קוראים להם לפי התשובה, לפי מה שאלה. עכשיו, יש מאמר הקמה. הקמה, או האיך, או המתי.
למה אין שינוי
את המקום? כן.
מה זה מצב יחס פועל?
אז אנחנו נראה. אז תסתכלו כאן, איך הוא קורא לזה כאן, בעמוד ק... מה?
מה הכוונה במקצר?
אנחנו כבר הסברנו, לפני שהגעת. הסברנו. מצב שוכב, עומד. זה נקרא מצב. באותו מקום, אבל מצב כזה או מצב כזה. ארוך. מה? כן, התנוחה נאמר, התנוחה. אם כן, אומר הרמב״ם בעמוד קנ"ט, ההקדמה הרביעית היא שהשינוי יימצא ב4 אמרות. באמרת העצם, ושינוי זה ההווה בעצם הוא ההוויה וההפסד, ככה קוראים לזה. הוויה, כמו דבר שנולד, הפסד, דבר שנעלם. ויימצא באמרת הכמות, והיא הגדילה והכיליון. הדבר הזה גדל או מתקטן, וימצא באמרת האיך, והיא ההשתנות. הדבר הזה עד עכשיו היה קשיח, עכשיו הוא רך. וימצא באמרת האנה, והיא תנועת ההתקות. ועל שינוי זה באנה תאמר התנועה במיוחד. כשאומרים תנועה מתכוונים בעיקר לתנועה במקום, כן? אף על פי שכל אלה הם תנועות. בהקדמה ה-14. רק בארבעת אלה יש שינוי. ביחס אין שינוי. זה לא נקרא שינוי. זה לא נקרא שינוי. ככה הוא אומר. אין. מה יכול לעשות? כלומר, זה עניין של... לא, זה... צודק, זה עניין של סמנטיקה. כן? אריסטו קורא שינוי רק לארבעת אלה. כן. אם כן, ההקדמה 14 שתנועת ההתקות היא הקדומה שבתנועות וראשיתן בטבע. מה זה ראשיתן בטבע? כשאומרים על משהו שהוא ראשית לדבר אחר בטבע, אצל אריסטו הכוונה שהדבר יכול להתקיים בלעדי השני, אבל השני לא יכול להתקיים בלעדי הראשון. כלומר, אפשר לתאר לעצמנו עולם שבו תהיה רק תנועה של ההתקות ללא שום לידה או כיליון וכדומה, אבל ההפך לא ניתן. אי אפשר להיוולד ללא תנועת ההתקות. כן? זה מה שאומר כאן, כי ההוויה וההפסד תקדם להן ההשתנות, וההשתנות תקדם להן, יקדם לה התקרבות המשנה אל המשתנה, ואין גדילה ולא חיסרון כמלאחר שקדמו הוויה והפסד. אם כן, תנועת ההתקות היא קודמת לכל התנועות. עכשיו זה ברור? זה סגנון קצת כבד ואריסטוטלי, אבל זה מה יש. ההקדמה ה-15. עכשיו כאן זה נוגע לשאלה שלכם על הזמן, שינוי בזמן. זאת אומרת שהזמן מקרה נספח לתנועה וחיובי לה. מהו הזמן? זה ההפרש בין שני מצבים של החומר. זאת אומרת, מצב א', המחוג מצביע על שעה פלונית, מצב ב', הוא מצביע על שעה אלמונית. ההפרש בין המצבים האלה הוא הזמן.
אבל זה לא אומר שינוי בחומר.
לא, בלי חומר אין תנועה, בלי תנועה אין זמן. בגלל שכל מיני דברים השתנו. איך אתה יודע שעברה שעה בכלל? בגלל שיש חומרים אחרים שזזו. לא משנה, יש תנועות בעולם. כלומר, אתה לא חייב למדוד זמן עם שעות, אתה יכול למדוד זמן עם תנועות אחרות. כן? הזמן שלוקח לטיפת מים, ההפרש בין טיפת מים למעלה וטיפת מים למטה. אותה טיפה פעם הייתה פה, עכשיו היא פה. ההפרש ביניהם הוא הזמן.
איפה שאין תנועה אין זמן?
כן, איפה שאין תנועה אין זמן. זאת הטענה של הרמב"ן. כלומר, אם היינו עוצרים את כל העולם, כל התנועות שבעולם, הזמן היה בטל על המקום.
סימן שאין יחסיות.
אין יחסיות בין מה למה?
בין א' לב'. אחר, זה הזמן, אחר, כלומר.
זאת אומרת, אם אין לך שינויי מצבים, אם אין לך שינויי
מצב הקודם,
אין לך שינויי מצבים, אז אין למה?
כן.
פשוט מה? פשוט לא. כן. בכלל, לפי הרמב״ם, הזמן הוא אך ורק דבר פיזיקלי בלבד. אין זמן רוחני אובייקטיבי, לפי הרמב״ם. לכן הוא אומר שהזמן מקרה נספח לתנועה וחיובי לה, ולא יימצא אחד מהן בלעדי השני. לא תימצא תנועה כי אם בזמן, ולא יושכל זמן כי אם עם תנועה. ולכן, הנה הוא אומר את המסקנה שלך, כל אשר לא תימצא לו תנועה אינו נכלל תחת הזמן. למשל האלוהים, האלוהים אין בו תנועה, ממילא אינו בזמן.
אנחנו מניחים שאין בו תנועה.
אם אנחנו נגדיר את האלוהים בין היתר כמי שאין בו תנועה, ממילא זה מחייב שאין בו זמן. כן, הנשמות, הנשמות, המלאכים, כל דבר מטאפיזי אין בו תנועה. מה?
שינוי, יש תנועה ממשהו לב.
לכן זה נקרא סוד הצמצום. זה עוד לא מסביר למה אין תנועה, אבל זה ברור, אני ידוע לנו, ריבונו של עולם אין בו לא עמידה ולא ישיבה, לא תנועה ולא הליכה ולא כלום. ריבונו של עולם לא נע. כמו שפעם מישהו אמר לי שהאלוהים נע במהירות האור. ניסוחים כאלה, ברור ש... טוב, ההקדמה ה-16, שכל שאינו גוף לא יושכל בו מניין. אי אפשר למנות דברים שאין בהם גוף. פירוש הדבר, ברגע ששני דברים אינם נבדלים זה מזה, אז הם אותו הדבר. לכאורה, כן, אז מיד הוא יסייג את זה. אבל קודם כל, באופן פשוט, למשל, אם יש לי שני כדורי פינג פונג שהם אותו הדבר, זה סימן שיש לי רק כדור אחד, נכון? מה? זה בטוח? לא. אם הם שניים, סימן שהם לא אותו הדבר. למשל, זה שהם לא באותו המקום. למשל, הם לא באותו המקום, זה כבר שינוי בהגדרה. ממילא הם לא אותו הדבר, לכן יש לי שני כדורים. אבל אם יש לי שני כדורים שהם בדיוק אותו הדבר והם בדיוק באותו מקום, סימן שיש רק כדור אחד, נכון?
שני נשמות יכולים להיות באותו מקום.
יוצא לפי זה ששני, מה שמבדיל בין הנמצאים זה הפרש המקום או הפרש הזמן. אבל מה שאין בו לא מקום ולא זמן ולא תנועה, מה יבדיל בינו לבין זולתו? אם כן, כל הרוחניים חייבים להיות דבר אחד בלבד. כל הנשמות אותו דבר, כל המלאכים אותו דבר. מה מבדיל אם כן בין המלאכים, בין הנשמות, בין אלוהים לבין המלאכים וכדומה? אז תן הרמב"ם נותן לזה תשובה בהלכות יסוד התורה, וגם פה הוא חוזר על זה בקצרה. מה שמבדיל בין הרוחניים זאת המדרגה שלהם. זאת אומרת שאחד מוליד את השני. כן, תנועת הסיבתיות. תנועת הסיבתיות. כן, שאחד הוא הסיבה של מציאות השני. אבל אין פה שינוי במובן הזה, שאין אחד מוליד את השני אחרי שלא היה, אלא אחד הוא סיבת מציאות השני, אבל זה קדמון. זאת אחת הקשיים, אחד הקשיים הגדולים, כן, בשביל המאמינים, לקבל שהעולם נברא, אם ככה. שהמלאכים נבראו. אם אתה אומר שהמלאכים הם רוחניים, ואין שינוי ברוחני, אז הסיבתיות המולידה את המלאכים חייבת להיות קדמונית. אם כן, איך ייתכן לדבר על בריאת הנמצאים הרוחניים? קושיה גדולה, מה שמקשה כאן. שעליה הרמב״ם ייתן תשובה רק בפרק 18 של חלק ב'. 18 פרקים אנחנו נצטרך להיות רגועים. מה? איך הם יכולים להיברא? אבל זה אומר שיש השתנות ברוחני. אגב, זאת קושיה בכלל על אלוהים בעצמו. אם האלוהים הוא הרצון בפועל, איך ייתכן שיש שינוי ברצון הזה? כי אם יש שינוי, סימן שיש גורם חוץ לגורם לשינוי. בתור, מה זה בתור? זה כן חלקים, אבל האלוהים הוא אחד, אין בו חלקים.
אלוהים שלנו.
זה לא ממש אחד, כי אחדות הבורא. ולכן הרמב״ם עומד כאן בפני קושיה גדולה שהקשו על בריאת העולם, שהוא יצטרך לענות עליה בפרק 18 של חלק ב'. לכאורה זה סותר את בריאת העולם. אם אנחנו נהיה סבלניים ונחכה על פרק 18, תהיה לנו גם תשובה לשאלות האלה. וואו.
אז בין שני נשמות יש גם כן...
כל הקושיה באה מזה שהוא מקבל את ההגדרות האריסטוטליות של העולם הרוחני. שלא יקבל את ההגדרות האריסטוטליות, גמרנו. מה?
שתי נשמות יש...
לפי זה אין הפרש בין הנשמות. כן. כאן השורש של הרעיון החסידי הידוע, שנשמות ישראל זה נשמה אחת בגופות מחולקים. ומכאן היסוד של מצוות ואהבת לרעך כמוך. כי איך אוכל שלא לאהוב את עצמי? וזה הפשט אגב של כמוך, הרעבת לרעך, כי הוא אתה. כמוך, כי הוא אתה. מה? אני כזה תשאל שאלה מעניינת לגבי הישארות הנפש. זאת קושיה שהמפרשים מסתבכים בה ברמב״ם. איך אפשר להגיד שהנפש נשארת? אם יש שתי נפשות באותה המדרגה, שזוכות לחיי נצח, אז זה נשמה אחת. ואז מה? יוצא שאין הישארות אינדיבידואלית. איפה ההישארות האינדיבידואלית? כלומר, איך האני הפרטי יכול להישאר? חלק מהאמונה היהודית זה ההישארות הפרטית. למשל בזוהר הם מדברים, בזוהר מדברים כדי לפתור את הבעיה הזאת על מושג רוחני בשם חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה הלבוש של הנפש. הלבוש של הנפש, ממה הוא עשוי אגב? מאיזה חוטים נעשה האריג של הלבוש הזה? אז הוא אומר פשוט נעשה מימיו, מין יומוי. כלומר, זה נעשה על ידי מה שהוא קנה בעולם הזה. ומה שהוא קנה בעולם הזה זה ייחודי אך ורק לו. וזה מה שמלביש את הנפש ונותן לה את הייחוד שלה גם בנצח. ברור? ואז נשאלת השאלה, אז הזוהר שואל, ומי שחטא כל ימיו וחזר בתשובה באחרונה, אז אין לו ממה לעשות את הבגד הזה, איך תהיה לו הישארות פרטית? בגד אינסטנט. מאיפה הוא בא? מאיזה ימים הוא נעשה?
באותו שנייה שעושה תשובה.
אז הזוהר אומר שנעשה לו לבוש אחר מלמעלה. ניסי, זה נס. כלומר, לפי הזוהר, ההישארות של בעל התשובה היא דבר ניסי.
אז זו התשובה כבר למה שהרב שאל את זה. אז כולם הפרטיות, כולם, זה הנס שכולם מתאבדים.
לא, אז הקושי הוא עכשיו איך תהיה הישארות היחידית. בקיצור, ברמב״ם אין תשובה ברורה לזה, אני אומר לכם מראש. כן, בזוהר זה יותר ברור, כן.
זה יותר מוזר
יפה, נכון, זה השפעה רטרואקטיבית. יפה, יפה. זה אגב שאלה גדולה שהאקזיסטנציאליסטים שואלים, האם המהות קודמת לקיום או הקיום למהות? לפי זה כאן הקיום קודם למהות. זה חידוש קדם. כן, מה?
זה כאילו
עובדה אבל מה מבדיל בין הספירות ובין הגלויות האלה? דווקא הסיבתיות. הסיבתיות היא סיבה להבדיל. אבל נשמות לא מולידות נשמות אחרות. כן, זהו. אז השאלה היא איפה, אולי יש פה, אולי לא רק שייכות עם נשמה אחת גדולה, אולי רק נשמה אחת וזהו. זאת אומרת שבהישארות הנפש אין פרטיות לכאורה, וזה לכאורה דומה לשיטות המיסטיות של המזרח שמדברות על התאחדות מחדש עם הרוח הכללית שבהוויה בלי זכר לאישיות הפרטית. כן, על זה המהר"ל מפראג אמר בתפארת ישראל שהשיטה הזאת נראית לו קשירה בהישארות הנפש. טוב, אז מפרשי הרמב״ם, לפחות מגיניו, צריכים לעבוד קשה כדי לתרץ אותו. כן. הייתי אומר ככה, כדי לא להשאיר את הרמב״ם בקושייה בכל זאת, שצריכים לומר שהאני הפרטי איננו מודע בעולם הזה למשמעות של היותו אני. אלא הוא... מה? האני זה הנשמה. אבל האני הזה בא לידי ביטוי מצומצם בעולם הזה. כשיש שערות הנפש, האני הזה חוזר להיות הוא. ואז הוא מבין כיצד הוא שייך לאני הכללי של האדם. בדיוק, בדיוק. טוב. אז אם כן אומר כאן הרמב״ם, שכל שאינו גוף, ההקדמה ה-16, שכל שאינו גוף, לא יוסקל בו מניין, אלא אם כן היה כוח בגוף, שאז ימנו יחידי אותן הכוחות בהימנות חומריהן או נושאיהן. ומשל, אם זה כוח בגוף, כגון הנפש, שהיא כוח בגוף, אף על פי שהנפש היא אחת בין כל האישים, ומכיוון שיש כאן גופות שונים, נושאים שונים של אותה הרוח, אז נמנה את הנפשות בנפרד. ולפיכך, הדברים הנבדלים אשר אינם גוף, כגון המלאכים, ולא כוח בגוף, לא יוזכר בהם מניין, אלא אם כן היו עילות ועלולים, שאחד מוריד את השני, ועצם העובדה שפלוני הוא, שכוח מסוים הוא העילה של השני, זה כל מה שמבדיל בינו לבין השני. כן, לפי הרמב״ם יכולים להיות בעולם רק 10 מלאכים בלבד, כי יש רק 10 מדרגות של מלאכים, לכן אין ריבוי מלאכים, יש רק 10 מלאכים בלבד. לקטגוריית מלאך אחד, נכון, ולכן יש רק מלאך אחד. למשל, כל המלאכים הנקראים אישים הם מלאך אחד בלבד. כל המלאכים הנקראים מלאכים הם מלאך אחד בלבד. איך קוראים למלאכים הנקראים? איך קוראים למלאך שבמדרגת מלאכים? מה שמו? קוראים לו מלאכים. בלשון רבים, אבל זה בעצם יחיד. כמו שאומרים אלוהים, זה בכל זאת אחד. עד עכשיו זה ברור? אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון ואחר בשרים תיפול. מה הראיה? שזה יחיד ורבים. מלא. יש שם מה?
לעזוב את כל הפרטים,
אני אומרת
אחת, משותפת, שהיא
אחת. כן, זאת אומרת, אבל השאלה היא, מה נשאר מן היחידיות? זה מעניין. יש כאן, מה?
למה יש פה קונפליקט
בכלל שלא
נשאר? יש את החלק שנשאר, יש את החלק
שמאחד. החלק שנשאר, מה גורם לו להישאר?
מכיוון שאנחנו עוסקים במוכנים ואין לנו מושג מה נשאר, אנחנו יכולים...
אז הרמב"ם אומר שיש לנו כן מושג. הרמב"ם אומר שכל דבר שהוא רוחני בלבד אינו נבדל מחברו, אלא אם כן הוא תוצאה של השני. זאת אומרת שלא נשאר, אתם זוכרים כשהוא דחה את דברי המותקה למין, היה איזה מותקה למחד שרצה להוכיח שהעולם נברא בגלל האמונה של הפילוסופים בהישארות הנפש. זוכרים את זה? כן או לא? לא. אתם זוכרים שיש בכלל דבר כזה מותקה למין?
כן.
בסדר. אתם זוכרים שהם רצו להוכיח שהעולם נברא ושהרמב״ם לא קיבל את ההוכחות שלהם? אחת ההוכחות שהובאה על ידי המותקה למין זה שהרי מתים אנשים כל הזמן ונשארות נפשות כל הזמן. יוצא לפי זה וכל הנשמות האלה קיימות בו זמנית. איך יכול להיות אין סוף נפשות בבת אחת? הרי זה סותר את דברי אריסטו שלא ייתכן אין סוף סימולטני בבת אחת של, של, של נמנים. זוכרים? אם כן מוכרחים לומר שמניין הנפשות החל בזמן מן הזמנים, אם כן העולם נברא על כל פנים הנפשות. זוכרים את הדבר הזה? ככה הוכיח מותק עליהם. איך הרמב״ם דחה את זה? קודם, אז הוא אומר שני דברים. א', אתה מדבר על הישארות הנפש, שזה כבר דבר מצובך, אז אתה מקשה, אתה רוצה להוכיח דבר עלום על ידי דבר עלום יותר. זאת הראייה הראשונה. שלום וברכה. סליחה שאנחנו עדיין לומדים רמב״ם. עכשיו, הדבר השני שאמר הרמב״ם, איך הוא יודע שהישארות הנפש היא פרטית? הוא אומר, ואתה יודע, כך הוא אומר לתלמידו, שמישהו לא כותב את המורה נבוכים, הוא אומר, ואתה יודע שמה שנשאר מראובן ומה שנשאר משמעון הוא דבר אחד. ולכן אין ריבוי בנפשות למעלה. כך אומר הרמב״ם בעצמו. הוא אומר, ולא יבדלו זה מזה, אלא על דרך עילה ועלול, כמו שאומר פה. עכשיו יכול להיות שכאן יש רמז לרעיון הגדול שבחז"ל, כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. מה הוא הוליד כאן? את הנפש שלו. כלומר עד עכשיו הנפש של התלמיד הייתה בכוח, אחרי שהוא לימד אותו תורה היא מן הכוח יוצאת אל הפועל. יוצא שנפש אחת היא סיבת מציאותה של הנפש השנייה. יוצא לפי זה שרב ותלמידו קשורים זה בזה בקשר של עילה ועלול. זה גם מה שמפריד, וזה בדרך כלל מה ששומר על הייחוד של התלמיד כדי שלא ייבלע בתוך הרב. יוצא לפי זה שיש לנו אשכולות של נפשות לפי הרמב״ם. כן? נפש אחת שמולידה נפש שנייה, שמולידה נפש שלישית וכו'. אשכולות, כלומר כשם שיש אשכולות ביולוגיים, שזה האבא וזה הסבא וזה הנכד וכו', יש גם אשכולות רוחניים של הנפשות. אז יוצא לפי זה שישארות הנפש גם לטיפשים על ידי שהם דבקים בחכמים. זה רעיון חסידי כמובן, אני אומר כמה שהרמב״ם קרוב לחסידות, אם הפירוש הזה הוא נכון. נכון, אבל זה אומר רק במספר המדרגות. זאת אומרת שכל שני אנשים בעלי אותה מדרגה שדוחים ישארות הנפש מתאחדים, אבל מבחינת מדרגות מדרגות זה כן נשמע ככה, זה נראה. יש כאן בזוהר משהו שאידון בו. עכשיו זה פירוש שאני מסופק מאוד אם הרמב״ם בעצמו היה מקבל אותו, מכיוון ששמע באותה התחייה של המותק הלמים הוא אומר בעצמו שאין הנפשות מולידות אחת את השנייה.
תחיית המתים זה נפש אחד או צלח?
אז הוא, בתחיית המתים אז כל הנפשות נפגשות מחדש. זה כמו שמשל נאמר שכל הנפשות היו כלולות בנשמתו של אדם הראשון, שחלק מהן באו מן השערות שלו וחלק מן העיניים וחלק מן הפה, ויראו הקדוש ברוך הוא למשה את כל הדורות, את כל פרנסי ישראל עד העקב, עד הדור האחרון שנקרא העקב, עקבתא דמשיחא. למה זה עקב? כי הדורות הראשונים היו שערות, וככל שהדורות מתקדמים כאילו נזכרת הדמותו של אדם הראשון עד הדור שהוא העקב. מה? לשמור את הראש. נשמות הראש זה הדורות הראשונים ראשונים, ואנחנו דור עקביים. מה הבעיה? נפשות שבגוף, נפשות שבראש, כן? שאין בדוד בת שתכלה מהנשמות שבגוף, ואז יופיעו נשמות שבראש. כן, זאת אומרת, נשמות שבגוף זה נשמות כאלה גסות, גופניות, ויש נשמות שבראש. זה פירוש אחר. כן, טוב, לפי הקבלה זה מובן שהעקביים של המדרגה העליונה זה הראש של המדרגה התחתונה. כן, בדיוק, בדיוק. כאילו שהעולם בנוי מדרגות מדרגות, שהעקב של האחד נכנס לתוך המוח של השני.
אז אתה יכול לומר שגם שלהם שנמצאים באותה מדרגה עדיין יכולים להתדבר לצד.
כן, יכול להיות שאתה, יכול להיות שאין דבר כזה שתי מדרגות שוות. ייתכן. ייתכן. ואז לפי זה מתורצת כל הקושיה כולה, כי אין אדם שהוא בדיוק זה לשני. למשל, זו שאלה ששאלו בעלי הגלגולים. אדם מתגלגל בכמה גופות, באיזה גוף הוא חוזר, באיזה אני הוא חוזר, זה משהו יותר בעייתי. כן? מי הוא חושב שהוא כשהוא קם לתחיית המתים? נו. כן? אז שמה יש כאן הסתכמות של כל הזהויות האלה.
שפנחס
הוא אליהו. כן, פנחס הוא אליהו. אז רגע, אז כשהוא יקום לתחייה, אליהו או פנחס?
יש צולי עולם.
מה יהיה?
צולי.
פנחס היה צולי. פנחס היה צולי. זה נבדוק כבר. אלה שמדברים על הגלגולים הקודמים, אז הייתי משהו. כן, טוב, יש גם זה ויש גם זה, יש גלגול כעונש, יש גלגול כתיקון. למשל, מספר, אני זוכר על איזה אחד מגדולי החסידות.
שמואל
מניקולסבורג, שבסדר העבודה, כשהוא היה אומר את סדר העבודה ביום הכיפורים, במקום להגיד וכך היה אומר, אומר וכך הייתי אומר, כי הוא זכר שהוא היה כהן גדול בזמן הבית. כן, וכך הייתי אומר.
הוא היה בגלגול של שמואל
הנביא. של שמואל הנביא?
כן, ממש.
שמואל הנביא לא היה בסדר העבודה.
לא, זה מישהו אחר אמר את זה. הוא אמר ככה, הוא היה שמואל, ואני שמלקי. נו, ככה.
אלא אם כן היו על עילות ועלול. ההקדמה ה-17 אומר הרמב״ם שכל נע בעמוד קופסה מחלף. אנחנו ההקדמה ה-17 שכל נע יש לו מניע בהחלט, או מחוצה לו. מה שבעצם אריסטו כאן דוחה זה הרעיון של תנועה עצמית שבה מן הנע עצמו, אין דבר כזה, או מחוצה לו כאבן שהיד מניעתה. אני מניח שזו הדוגמה הראשונה שעולה בראש של הרמב״ם. אני רואה שמשורו הקודש אריסטו והרמב״ם אומרים פה אותו דבר, שכל נע יש לו מניע. אם אנחנו רואים משהו שנע, זה סימן שמשהו מניע אותו. כן, אבל לא הוא עצמו. כלומר, הוא כופר ברעיון האינרציה. זאת הטענה של אריסטו. נכון.
אז מה, מה, מה?
לכן אריסטו אומר, מה?
אבן ש... כן.
כן, כן, נכון. זה הטענה של אריסטו. הרמב"ם אחר כך משיב על זה. כן? אבל קודם כל, אם אנחנו נע, סימן שיש לו מניע. הוא לא אומר שהמניע בעצמו נע. המניע לא חייב לנוע. כן? ולכן זה יכול להוכיח שהאלוהים קדמון. כן?
כל אבן, למשל.
כן, אבן.
כן, אז אבן
נזרקה. כן, אתה מקבל אותה בשמשה ביהודה ושומרון. אז מה? סימן שיש לה מניע. כן? אתה הולך לממשל ואתה אומר, יש כאן אבן. אומרים, אבל יש רק אבן שאפה. אומרים, לא. אתה אומר לו במורה דיווחים, אתה אומר, כל נע יש לה מניע. אם כן, מוכרח להיות שמישהו זרק. כן? התכסו אותו. כן, מישהו עניע אותו. נכון. ממשלת ישראל. אז תראה, איך
נראה. כרגע שבאותו פרק זמן שקצר, שאבן נמצאת באוויר, כן, שאפה. מה לפי הרמב״ם ולפי אריסטים,
מה הוא המניע אותה? השאיפה שלה להתאחד עם מקומה הטבעי, שהוא הארץ. זה הגרסה העתיקה של הגרביטציה. כן, אבל הרצון הזה הוא עצמי. מה שאין כן לפי הוא עצמי לדבר, לפי תורת האינרציה. מה שאין כן לפי אריסטו, אין אינרציה. יש משהו שגורם לתנועה. הביטוי אינרציה בפיזיקה פירושו שני דבר. התמדת המצב. בין אם זה מצב של תנועה, בין אם זה מצב של עמידה.
זאת אומרת שאין תאוצה, אין שינוי.
אין שינוי. יש תנועה.
זה הקפאת המצב.
כן, אבל זה לא במובן שאריסטו התכוון לזה. כלומר, לפי אריסטו, ברגע שיפסיק המניע להניע את האבן, היא לא תנועה. לפי הפיזיקה החדשה, כל זמן שלא יהיה מה שיעצור את התנועה, אז היא תמשיך.
אבל שאיפת האבן, כן?
אם כי נגיד במקרו, אריסטו צודק. כן? בגלל שאין חוק שימור החומר במובן המוחלט. ולכן באיזשהו שלב כל תנועה תיפסק. עד הביג קראנץ'.
אז
מה יש?
ברד.
יופי.
אבל שאיפת האבן, כן, להתאחד עם, עם, עם אדמה,
כן,
גורמת לאבן ליפול
ישר.
ישר. אבל כשאני זורק, אז זה אבן...
היא עושה תנועה סיבובית, כן, זה תנועה רצונית. מה שגורם לתנועה הרצונית הזאת, לתנועה הסיבובית הזאת, זה הרצון שלך. הרצון הוא הגורם לתנועה הסיבובית.
בסדר, אם מי שזורק יש לו בכלל אפשרות לרצות, אז
נכון, זה כל תנועה שהיא סיבובית, סימן שהיא רצונית.
בסדר, נו, הרגש, כן? הוא זורק אבנים גדולות מאוד.
והבליסטיקה בודקת ורואה שזה דווקא סיבובי.
מי רוצה שם שזה יהיה סיור? מי מסתתר אחרי זה?
הגלגל. הגלגל. גלגל הירח.
יש לו שכל?
כן, יש לו שכל, שהוא המלאך שמעליו. השכל התשיעי נקרא.
השכל התשיעי?
כן. כן, ודאי. כלומר, הרמב״ם בעצם אריסטו אומר דבר כזה. אנחנו רואים בעולם שני סוגי תנועות. תנועות ישרות, תנועות סיבוביות. התנועות הישרות הן טבעיות. זאת אומרת, הנה זה נופל, זה תנועה ישרה, אם כן היא טבעית. היא עיוורת, טיפשה, ללא חוכמה. לעומת זה אנחנו רואים את הכוכבים נעים במסלול עגול. זה סימן שזה רצון. סימן של הכוכבים האלה יש נפש ורצון. שאם לא כן, הם לא היו מסתובבים בצורה ישרה, סיבובית, אלא בצורה ישרה.
ושכל הזמן משלמים,
נו.
נכון.
גם הלוואי ש...
כן, כי כל התנועה של... כן, כי כל התנועה של החומרים המתים, הם האש, המים, הרוח והעפר, מקורה בסיבוב הגלגל.
והם לא ידעו שזה לא מעגל, כן, לא תנועה במעגל,
אלא... אליפטי, לא, הם לא ידעו את זה.
יש... שזה ממש...
שזה עגול, ואז יש כמה קושיות, אז הם היו צריכים להמציא מספר חידושים נפלאים באסטרונומיה, כגון הגלגל היוצא וכל מיני דברים.
אבל כשאני זורק אלם, כן, כן. למעלה, אבל לא ב-90 מעלות, אלא נניח ב-80 מעלות. אז,
אבל אתה רצון. אתה רצון.
לא, אבל פועל זאת תנועה לא זאת ולא זאת. זה מובן שזה לא סיבובי. תנועה מאוד, כן? כשאני זורק ככה, אז אני אפשר לתאר שזה ולטעות בקלות
ש... וכשאתה זורק ישר וזה חוזר ישר.
זה לא ממש ישר, אלא ב-80 מעלות, בלחייה קטנה.
אז מה?
אז מסלול, כן, טריקטוריה היא לא, בוודאי שהיא לא...
ישרה.
לא ישרה, וגם לא סיבורית.
זה נקרא סיבורית.
בכל זאת
סיבורית. כן, כלומר זה מין מיזוג. מיזוג של הסיבובים הישר.
כשמדברים על סיבוב וישר, מה קורה בנוגע לזה שמסתכל? האם הוא קבוע או הוא...
הרמב״ם לא הכיר את תורת היחסות, סליחה, הרמב״ם לא הכיר את תנועת היחסות, את תורת היחסות. כלומר, לפי הרמב״ם, התנועה היא או סיבובית או ישרה. הוא לא חשב על הרכבת של איינשטיין.
תנועה ישרה.
אבל מה צורך?
איך זה תנועה ישרה?
מה?
לפי זה אין בכלל תנועה ישרה.
הרמב״ם חשב שיש. הרמב״ם היה משוכנע שהאבנים נופלות בצורה ישרה. התנועה ישרה? לא, זה טבעי. טבע החומרים המתים לנוע בתנועה ישרה.
והגלגל גורם מה?
סיבוב.
לגבי.
הגלגל גורם סיבוב?
כי הוא עצמו מסתובב. וסיבובו?
מישהו זורק משהו בסיבוב? או מישהו מחזיק?
רצון. בסדר, אם זה מישהו זה רצון. לא משנה, או רצון הגלגל או רצון האדם. אבל רצון.
ותנודות.
תנודות, מה אתה מכוון?
תנודות אלה,
משהו גלי. לפי אריסטו, כל תנועה של מטוטלת חייבת להיפסק. מכיוון שמטוטלת מתחילה אך ורק במה שמניע, ומכיוון שכוחו של המניע הוא מוגבל, לכן מוכחת המטוטלת בזמן מן הזמנים להפסיק.
לא, אבל מה שם? שם לא זה ולא זה.
למה? זה תנועה רצונית. מה גרם לתנועה של המטוטלת?
אז מה?
הגלגל.
הגלגל רוצה
שיתנדל? לא, אבל סיבובו גורם לסיבובים בעולם ולאינטראקציות בין השכבות השונות.
סיבוב זה לא רק סיבוב, זה מה שלא ישר.
כל מה שלא ישר הוא סיבוב. אגב, מי צודק לגבי המטוטלת, גלילאו או אריסטו? גלילאו הרי טוען שזה לא מפסיק. אריסטו צודק. כי במציאות, אין במציאות, גם לא תתאחן במציאות מטוטלת שאינה מפסיקה.
משום שיש...
מה?
יש הפסידים.
זאת אומרת, המציאות היא כמו אריסטו. ולא כמו גלילאו. גלילאו עושה אבסטרקציה. טוב. אני רואה ש... מה? לגלילאו יש סתירה בין התיאוריה למעשה. ודאי. לא, כי הוא מסביר שזה מפסיק בגלל החיכוך. אבל הוא לא יכול לחשב את זה באופן מדויק, ולכן תורת הכאוס התחילה להקשות קושיות מסוימות על זה. טוב. כאוס. זה אחד השלבים החדשים של המדע, שמניח מידה מסוימת של אינדטרמיניזם בהתחלקות של התופעה. למשל, זה קשור לאחד ה... נגיד, העילנות הגדולים שהתורה הזאת נשאלת עליהם זה משפט האי-ודאות של אייזנבורג, למשל, כן. טוב.